אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. הבטחנו לדבר על חכמי טבריה ונדבר עליהם. יש כמה דוגמאות שאיסורם הוא רק מדרבנן. הדוגמה של המים שהתבשלו בשמש ובהם אני מניח כעת ביצה. התולדת החמה גזרו בחכמים. זה איסור דרבנן. זה לא איסור תורה. למה גזרו חכמים? כי בתולדה אדם בקלות רבה טועה. הוא יכול לחשוב, כמו שהתולדה של השמש מותר, גם התולדה של האור מותר. וכדי שלא תהיה טעות כזו, לכן אסרו חכמים לבשל בתולדת חמה, כמו שאסרו לבשל בתולדת האור. האיסור בתולדת האור הוא מהתורה. גזרו על תולדת חמה משום תולדת האור. כך גם הדין אם אני לוקח את חמי טבריה. אמנם החום שלהם מגיע מהפתח של גיהינם וזה לא אש, אבל זו מחלוקת האם היא נחשבת כאש ממש, האש של גיהינם, וממילא זה נקרא מבשל בתולדת האור, או שעדיין זה נחשב כמבשל בתולדת חמה. ההלכה היא, המבשל בתולדת חמה, האיסור הוא מדרבנן, גם בחמי טבריה, האיסור הוא מדרבנן. יש עוד אפשרות, המשנה מלמדת שיש אפשרות להבעיר אש מהמים. איך אפשר? להבעיר אש ממים? המים לא כשהם לעצמם, הם לא יכולים להדליק אש. מדובר בבקבוק שמילינו בתוכו מים, הוא הפך להיות כזכוכית מגדלת. באופן פשוט יותר, אדם לקח זכוכית מגדלת, כיוון אותה, ריכז את קרני השמש, עד שהיא מדליקה איזה דבר, זה נקרא מבעיר. השאלה האם זה איסור דאורייתא או דרבנן, כי הרי מה הוא עשה כאן? הוא לקח את הזכוכית מגדלת ויצר אש. האם היצירה של האש הזו נחשבת כאיסור תורה או רק איסור דרבנן? ההלכה היא שזה נקרא איסור תורה כשהוא יצר אש. אבל כשהוא מבשל, לקח זכוכית מגדלת גדולה, שם את הסיר מתחת לזכוכית מגדלת ומהחום של השמש. הזכוכית בישלה את כל התבשיל. מה דין התבשיל הזה? זה נקרא מבשל בתולדת חמה ולא בחמה עצמה. זו ההלכה, דהיינו שהוא חייב מדרבנן. אבל יש פוסקים לא מעטים שסוברים, כשם שהולדת אש הופכת להיות דאורייתא כי סוף סוף לא תבערו אש התורה צוותא, יש כאן אש וזה דאורייתא, הוא עודין גם המבשל, אם ריכז את קרני השמש באמצעות הזכוכית מגדלת, גם זה נקרא מבשל באש וזה איסור תורה. לכן בין כך ובין כך, בין אם זה איסור דרבנן, בין אם זה איסור תורה, לכל עניין האיסור הוא איסור גמור, אסור בשום אופן לבשל, לא בדרך של לחמי טבריה ולא בדרך של זכוכית מגדלת, בשניהם אמנם זה איסור דרבנן, אבל אסור. אבל מי שגר ליד מקום שהמים של חמי טבריה מבעבעים מהארץ, ולא עליכם נקלע מקרה בביתו שמישהו חולה שאין בו סכנה, הוא רוצה לבשל עבור החולה שאין בו סכנה, בחמי טבריה ליהודי אסור, לגוי מותר. חולה שיש בו סכנה, ואם אני מבשל בחמי טבריה זה לא יפגע בבריאותו, משך הזמן הוא אותו הפרק זמן בדיוק כמו על האש, אני רוצה לבשל עבור החולה שיש בו סכנה, הברירה בידי או להשתמש ב חמת וריה או בגז, עדיף יותר חמת וריה. כמו שלמדנו לגבי המיקרוגל, שאם יש לפניי אפשרות לבשל עבורו בחמת וריה, או במיקרוגל, או בגז, בוודאי שיש מקום להעדיף את המיקרוגל, את חמת וריה, על פני הגז. מיקרוגל וחמת וריה, החמת וריה יותר טוב, כי המיקרוגל מופעל על ידי חשמל, לעומת חמת וריה, אני לא עושה שום פעולה חשמלית, רק מניח את הקדרה על גבי המים, והמים הרותחים מבשלים לי את התבשיל, עבור חולה שיש בו סכנה, מותר היה אפילו להדליק אש, ואם אני לא מתעכב בשום, הפעולה של הבישול לא מתעכבת, בגלל שאני מניח על גבי חמת וריה, עדיף יותר לבשל בחמת וריה מאשר לבשל על גבי הגז או אפילו במיקרוגל. כל אלו נקראים בשם בישול. הבישול בשבת מותר רק לחולה שיש בו סכנה. לעומת זה, החזרת המאכל על גבי הפלטה מתקיימים שלושה תנאים, גם אש מחוסה, גם התבשיל מבושל כל צורכו, וגם המאכל רותח, והתקיים שלושה תנאים, מותר. אם לא מתקיימים שלושת התנאים, אם זה מאכל לח, אין אפשרות לחמם אותו, כי יש בישול אחר בישול בלח. אני רוצה כאן להוסיף עוד פרט. אני מבקש מהמאזינים לשים לב, את המרק אני יכול לחמם במקום רחוק מהפלטה, מקום כזה שלעולם הוא לא יגיע לחום שהיה צולדת בו. זה יכול להיות בצידי הפלטה או בקדרה על גבי קדרה. לו יצויר שאני מניח את המרק על גבי המי חם שמונח על הפלטה, אם אני אשאיר את זה שם 24 שעות, לעולם זה לא יגיע לחום שהיה צולדת בו. מותר לך תחילה לחמם שם את המרק. הוא עדין גם אם אני לוקח איזו תבנית, הופך אותה שיהיה חלל ריק בין התבנית ההפוכה לפלטה. על גבי התבנית אני מניח את הקדרה, שם לעולם זה לא יגיע לחום שהיה צולדת בו, מותר. כל שמניח במקום שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו, זה נקרא בצידי הקירה, וזה מותר לך תחילה. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.